אני רק רוצה לספר לפני שאנחנו מתחילים, שאנחנו יושבים פה מתחת לשלט של מוקד הסיוע לאזרחים הוותיקים בחיפה.
זה פה.
ואני מרגיש מאוד צעיר.
אם אנחנו מסייעים לוותיקים בחיפה, אנחנו צעירים.
האמת שזה לא, זה לא חלק, אפשר להיות ותיק שמסייע לוותיקים אחרים.
בצד של מי אתה? לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם פודקאסט על. אני אלעד הן, ואיתי נמצאות ונמצאים ענבר ברזילי, מנתץ את קוביות הזכוכית.
שלום, שלום.
ואיתי, אפקט חורב, חורב. ואנחנו בהקלטה חיה בדורות, שזה כבר לא הקלטה החיה הראשונה שלנו, מה שאומר שזה מסורת.
היא השנייה.
מסורת.
כן.
יפה. אבל קהל, תגידו שלום ונקווה שזה גם יקלט במיקרופונים החלשים שלנו. אני לא ראיתי שום דבר בזה.
נקווה לטוב.
האם אתם
מביא
איזה קונדנסר בשביל הקהל?
כשתרצו, אם תרצו לשאול שאלות וכאלה, תנסו להגיע אלינו למיקרופון כלשהו, כי אני לא יודע אם ישמעו אתכם אחרת.
אנחנו נאפשר את זה גם.
ענבר?
כן.
מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
אוקיי.
נתתי לך זמן להתכונן.
כן, דווקא יש לי. אתם זוכרים את עמית?
שלום, שלום.
אז עמית, בלום האגדי, הוא סיים...
אגדי!
כמעט סיים לקרוא את נסיך דרקון, וזה מאוד מגניב אותי, כי אני מקליטה פודקאסט עם עמית כבר שנה שלמה, והוא לא הריץ לי אף משחק, והוא רק מדבר כל השנה הזו על זה שהוא קורא את נסיך דרקון.
זה נכון.
אז אני מאוד מאוד מחכה לשחק במשחק הזה.
הוא רק מגרה אותנו כל הזמן עם דברים מגניבים
כזה
שם.
כזה טיזר.
יפה. לא רע, לא רע, אנחנו נקשר.
כן.
כמו שאנחנו עושים.
משחק טוב.
יפה. איתי, מה לגביך?
אז אני השבוע... סיימתי את הקמפיין הכי ארוך ששיחקתי בו אי פעם. 3 ומשהו שנים. וקיבלתי את ספר משחקי התפקידים, שהאמת שקצת קצת קשה לי איתו היום, אבל... אי אז תמכתי במשחק בשם איט דה רייך, שבו משחקים ערפדים שהולכים להרוג את היטלר. וזה ספר מאוד חמוד, הוא מאוד צבעוני, הוא מעוצב כמו ארונות המתים מהברזל שמושלכים מהמטוס בלי מצנח, שבתוכם נמצאים הערפדים. זה ספר מאוד חמוד וכיפי, אני לא יודע אם יצא לי לשחק בו מתישהו בקרוב. אבל הוא מאותה הוצאה שהוציאה את ספייר, שזה משחק שאני כנראה כן אתחיל להריץ בקרוב, וזה משהו קצר בו.
והכריכה מהממת.
גם של ספייר, כן.
באופן כלי,
יש להם אחלה ארט.
כן, כן, העיצובים של...
רון רוקנדקארד.
שלהם, רון רוקנדקארד. מגניבים. יפה, מה הגניב אותי השבוע?
מה הגניב אותך השבוע?
אלעד, מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
במשחקי תפקידים?
אני כבר תקופה ארוכה, ומי שמקשיב לפודקאסט אולי שמע אותי חופר על זה, מתעניין במשחק סטון טופ, שהוא משחק תפקידים מונע במנוע אפוקליפסה, בגדול מבוסס בחלקו, כאילו בבסיסו, הבסיס שלו הוא שכלול של עולם המבוך, והוא מתעסק בגיבורים של כפר בתקופת הברזל הפנטסטית, שחיים להם באיזשהו כפר מרוחק, וחוץ מלצאת להרפתקאות מהכפר, הם שומרים על הכפר וצריכים לטפח את הכפר בכל מיני דרכים. לכפר עצמו יש דף דמות, וחלק מהדברים שעושים במשחק זה לפתח את הכפר בכל מיני צורות, להתמודד עם איומים על הכפר, ואז יש בזה גם אלמנט של ההתעסקות, הדאון טיים שכזאת בכפר, ובמה שקורה בו, ובדברים שהוא צריך וכולי, ויש בו יציאה לכל מיני הרפתקאות, עם עם הגיבורים עצמם, בהקשר לפעמים לדברים שקורים לכפר, אם צריך איזושהי משלחת סחר, אם יש איזושהי מחלה מסתורית שמתפשטת, אם יש מפלצות שמגיעות מהיער, וכן הלאה. זה משחק מאוד מגניב, ואני גם קורא כבר כמה שבועות מין דיווח משחק הזה, actual play שהוא לא מצולם, דיווח משחק של איזה מישהו מגניב, שממש ממש נותן לראות את המערכות השונות של המשחק בפעולה, ואני אקשר, תקראו את זה אם זה מעניין אתכם, הוא מאוד מאוד מגניב. על מה אנחנו מדברים היום חוץ מזה? מה?
רציתי לשאול סטון דופ, ואני בטח כבר שאלתי את השאלה הזאת הרבה פעמים, אני לא זוכר אם שאלתי אותה בהקלטה או לא אי פעם, אבל הוא מרגיש לי מאוד דומה ל-Beyond the Wall, רק מנוע אפוקליפסה ולא Beyond the Wall, הוא מבוסס על מבוכים ודרקונים בסופו של דבר, שזה משהו שהציק לי בזמנו כשניסיתי לשחק בו, כי היה נורא כיף לבנות את הכפר ואת הדמויות, ואז המכניקה לא נתנה לעשות עם זה הרבה.
אז אני אגיד משהו על Beyond the Wall. Beyond the Wall, למי שלא מכיר, זה משחק שבו בונים באמת מין גיבורי כפר כאלה, ואז יוצאים להרפתקאות. אני התרשמתי, ויכול להיות שאני לא התעמקתי בזה, שמלבד יצירת הכפר בהתחלה, אין שם מנגנון לקיום הכפר. כאילו, החלק הוא, הכפר הוא סוג של בניית רקע שכזאת, אבל אולי אני לא מבין נכון.
אם אני הבנתי נכון את המשחק, אז אמורים כל פעם לצאת מהכפר ולחזור אליו.
הבנתי.
אני לא זוכר שהייתה שם מכניקה מיוחדת למה קורה עם הכפר אחר כך.
אז התשובה לגבי זה היא, לא קראתי את Beyond the Wall, ודווקא את זה קראתי, שוב, אני אומר, יש לי את החומרי פלייטסט, אני כן אגיד, המשחק הוא נמצא כאילו, הוא בסוף של קיקסטארטר, הוא כבר משחק 90% מוכן בערך, אבל כרגע אפשר לעשות לא רק הזמנה מראש, מה שנקרא, לי בגלל שתמכתי לפני 3 שנים או משהו כזה, אז יש לי את החומרים המוקדמים של זה. אבל אני מניח שמי שיעשה הזמנה מוקדמת גם יוכל לקבל גישה אליהם, אבל לא יודע, בוודאות. בכל אופן, על מה אנחנו מדברים היום?
היום?
על זה שאפשר לשחק הכל במבוכים ודרקונים.
נכון?
כן, זה מה שהיה כתוב בכותרת.
יש איזה לא בסוגריים איפשהו בתוך המשפט הזה.
למה אי אפשר? אוקיי.
לא אפשר לשחק הכל במבוכים ודרקונים, או משהו? אפשר לשחק הכל לא במבוכים ודרקונים? אני לא בטוח.
איתי, אבל אני אפנה אליך, בתור המומחה שלנו למבוכים ודרקונים.
כן.
תגיד לנו קצת על מה שיחקת במבוכים ודרקונים, ואיזה סוג של משחק בא לך בקלות עם מבוכים ודרקונים, אולי זה...
אז אני שיחקתי במבוכים ודרקונים שנים רבות ומהדורות רבות.
מספר.
והתחלתי...
שואלים כמה שנים וכמה מהדורות פה.
כן.
רק רוצים לברר את עניין הוותיקים.
אז אני התחלתי לשחק בשנת 90, אני חושב, או 90 או 91, עם הקופסה האדומה שמיצוב תרגמו באותה תקופה. ורציתי כל מיני...
מהדורה אחת?
זה לא מהדורה אחת.
זאת... בספירה של המהדורות זה מאוד קשה. זה או מהדורה רביעית של הבסיסי או שלישית, תלוי איך סופרים.
משהו כזה. אז כאילו זה לא היה AD&D מהדורה אחת, זה היה גלגול שלישי, אני חושב, של D&D.
כן.
אבל זה הדבר הראשון שיצא בעברית. והיו שם כל מיני מבוכים, והדמויות היו הולכות למבוך ומרביצות למפלצות, והמפלצות היו מרביצות חזרה, ומתישהו חלק מהדמויות היו מתות. אני זוכר, נגיד, הרפתקה בשם אי האימה, שאליה הלכו 6 דמויות, ובסוף יצאו משם 2 דמויות שכל אחת עם גופה על כל כתף. וזה היה מאוד כיף, בדרכו שלו. שיחקתי גם AD&D מהדורה שנייה, יצא לי קצת לשחק מהדורה שלישית דווקא בשנים האחרונות, מישהו הריץ לי. שיחקתי לא מעט במהדורה חמישית, שבה הרצתי איזה קמפיין מוכן מהתקופה של מהדורה שלישית, והרבה הרפתקאות ישנות ודברים כאלה.
בוא תתרכז רגע במהדורה שלישית בכל זאת, למרות העתיקות שלך.
כן, במהדורה חמישית רצתי, אני חושב שהרפתקה שהכי נהניתי להריץ במהדורה חמישית נקראת קאט האל הזוחל או משהו כזה, קלט אוף דה רפטייל גוד, באמת הרפתקה מאוד מוצלחת משנות ה-80 לדעתי, שיש בה כל מיני חקירה ובדיקות.
זאת לא הרפתקה של גייגקס?
לא, זה של, איך קוראים לו? אני לא זוכר איך קוראים לו, זה לא של גייגקס. אולי דאגלס ניילס. אני לא בטוח.
לא, אני לא מאמין שגייגקס כתב משהו טוב אי פעם.
זאת הרפתקה שבה מגיעים לאיזשהו כפר, והאנשים בכפר נראים מאוד מדוקאים, ובודקים כל מיני דברים, ומתברר שיש איזה קאט, ויש
רגע,
מלא מבוכים קטנים כאלה.
סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אם מישהו בודק משהו, ויצא לו נמוך מדי בקוביה, אז מישהו אחר מטיל את אותו דבר, ואז השלישי מטיל את אותו דבר, ואז הרביעי?
היו 5 שחקנים בקבוצה, סטטיסטית מתי שהם היו מצליחים.
איזה בזבוזמן.
בגלגול הזה. אבל כן, זה סוג הדרכים שבהן אפשר לברר מידע.
אוקיי.
כן, אבל יש שם תעלומה מאוד נחמדה, וכמה דמויות משעשעות ונחמדות.
המשחק עזר לך עם התעלומה? אם להריץ את התעלומה?
לא במיוחד, לא.
אוקיי. אוקיי. נראה לי ש...
אבל אני כן רוצה לספר שבהמשך הקמפיין הצטרף איזשהו שחקן שהיה מאוד, כאילו, מישהו שמאוד שולט בחוקים ויודע לעשות מין מקסינג ודברים כאלה, ואז ניסיתי לעשות איזו תעלומה אחרת, והיא נפטרה הרבה יותר מהר, כי הוא ידע איך להשתמש בחוקים בשביל לשבור תעלומות.
אוקיי. יפה.
מה שהשחקנים המקוריים שלי לא ידעו.
לא ידעו.
כי הם היו כולם זקנים כמוני שהם...
לא ידעו להשתמש במיומנויות.
כן.
לא שמעו על הטכנולוגיה החדשה מיומנויות.
זה, אתה יודע, זה אומנם התחיל ב-AD&D ששיחקנו, אבל זה היה ממש הערת שוליים בשיטה ההיא.
תמיד אפשר להשתמש באינסייט.
זה נכון.
אינסייט לכל דבר. יפה.
גם אינבסטיגיישן.
אני, נראה לי שהנקודת מוצא שלנו לדיון הזה, זה שהמציאות היום בעולם משחקי תפקידים, זה שרוב האנשים שמשחקים משחקי תפקידים, משחקים במבוכים ודרקונים, רובם משחקים במבוכים ודרקונים בלבד, ואחד מהנקודות שאנחנו נראה לי נתקלים בהם הרבה, זה שאנחנו מתארים משחקים, ושהם לא מבוכים ודרקונים, ואנשים אפילו מתקשים לדמיין איך פועל משחק שלא עובד בעצם, שזה לא מבוכים ודרקונים אם החלפנו את השמות של המספרים, כן? שזה אולי לכוח קוראים פה עוצמה, וזה, אז... הבדלים כאלה זה לא ההבדלים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. והדבר השני שאנחנו נתקלים בו, אני חושב הרבה, זה אנשים שרוצים לשחק משהו שהוא מאוד שונה ממבוכים ודרקונים, כן? אני לא רוצה הרפתקני... הרפתקני פנטזיה שיוצאים להרפתקאות והולכים להיות מצילי העולם בסוף כשהם יהיו בדרגה 15, אלא אני רוצה לשחק One Piece, אני רוצה לשחק משחק בעולם של אבטאר, אני רוצה לשחק וכן הלאה וכן הלאה, דברים שהם, שאנשים כאילו באים עם הרצון הזה ואז אומרים אוקיי, איך אני עושה את זה במבוכים ודרקונים? כי זה מה שאני מכיר. ו... לרוב, לדעתי, מבוכים ודרקונים לא מתאים לדברים האלה, ומה שאנחנו רוצים לעשות, נראה לי, זה שני דברים. דבר אחד זה להגיד כמה מהדברים שאנחנו מבינים שמבוכים ודרקונים עושה, לסמן אותם, לסמן מה אנחנו מרגישים שהוא לא ממש עושה, או לא עושה בכלל, או עושה באופן חלקי, ואז לדבר על כמה משחקים שעושים דברים שונים, שאנחנו אוהבים וממליצים עליהם, נראה לי.
וכשאני חשבתי על מה אני רוצה לדבר היום, תהיתי למה אנשים שאוהבים משחקי קופסה, משחקי מחשב, משחקי קונסולה, בדרך כלל מגוונים באופן טבעי. משחקים בכל מיני סוגי משחקים, ושחקני ומנחי משחקי תפקידים, הרבה פעמים משחקים את הכל במבוכים ודרקונים, או מתפרעים ומשחקים פאת'פיינדר. ואני חושבת שאחת הסיבות היא שאנשים שכבר מכירים מבוכים ודרקונים, מכירים את השיטה והחברים שלהם, או האנשים שהם הולכים לשחק איתם, מכירים את השיטה, חושבים, אוקיי, אנחנו חוסכים לכולם זמן, כולם כבר השקיעו הרבה, באמת צריך להשקיע הרבה בשביל ללמוד לשחק מבוכים ודרקונים, יחסית ל... רוב המשחקים שנדבר עליהם היום, אם לא כולם.
חוץ מטורצ'בר.
אבל אם כבר כולנו למדנו את זה, אז בואו נחסוך זמן ופשוט נשחק דרך השיטה הזו, את מה שחוצים לשחק. אבל נכון שטכנית אפשר לעשות את זה, אבל השיטה הזו לא נותנת לנו המון המון כלים מגניבים שאנחנו מקבלים במכניקות שיש במשחקים אחרים. ונראה לי שמה שאנחנו באים לעשות פה זה להגיד, משתלם וסופר כיף ללמוד שיטות חדשות, בדרך כלל גם יותר קל וזריז ללמוד אותם, ולהגיד מה בעצם אנחנו מרוויחים מהן, שאנחנו לא מרוויחים מלשחק את הדמיון המגניב שלנו דרך מבוכים ודרקונים.
אני יכול להגיד שזה בטוח יותר קל מאשר להתאים את מבוכים ודרקונים לעשות משהו אחר, יותר קל ללמוד שיטות חדשות, זה בטוח.
אני רוצה אגב להעיר עוד משהו בנקודה הזאת, שעוד נקודה שמרתיע לאנשים היא שמבוכים ודרקונים זה לא זול. בשביל להתחיל לשחק מבוכים ודרקונים צריך 3 ספרים, את הספר לשחקן, הספר למחלה וספר למפלצות, זה ממש המינימום שבמינימום.
שחקנים יכולים להסתדר עם הספר לשחקן רק, לא?
בשביל שתהיה קבוצה צריך את כל 3 הספרים.
כן, זה נכון.
ואלה 3 ספרים שביחד הם יקרים, ואז חוץ מזה שאנשים אומרים, היה לי קשה ללמוד מבוכים ודרקונים, יהיה לי קשה ללמוד שיטה חדשה, שזה לא נכון. הם גם אומרים, היה לי יקר לקנות מבוכים ודרקונים, יהיה לי יקר לקנות שיטה חדשה, וגם זה לא תמיד נכון. אז באמת שלא צריך לא לפחד מללמוד שיטה, ולבדוק את המחירים לפני שמחליטים שזה יהיה יקר.
לגמרי.
אם כי כשמתחילים לאהוב מאוד משחקי תפקידים, ומסתכלים על הרבה משחקי תפקידים, ורוצים הרבה משחקי תפקידים, אז גם כשהם זולים, זה מצטבר. אני כן רוצה להגיד משהו על... נתחיל רגע בהצגה של דברים שאני חושב שמבוכים ודרקונים, מהדורה חמישית באופן ספציפי, עושה מאוד מאוד מעמיק, אני חושב. יש דבר אחד שמבוכים ודרקונים עושה, ואני חושב שהוא גם דבר מרכזי שאנשים שמשחקים מבוכים ודרקונים מתעסקים בו, וזה בניית דמויות. במבוכים ודרקונים יש הרבה אופציות לבניית דמויות, אפשר לבנות דמות שתלך לכמה כיוונים שונים, ויש הרבה עומק לבנות אליו, כי יש לכל דמות איזה מין עץ התפתחות די גדול, שלא נדבר על כל מה שאפשר לעשות אם עושים כל מיני מולטי-קלאסים וכל מיני דברים כאלה. יש פה מיני משחק שלם, שאני לא יודע אם יצא לכם, אבל אני יודע שהרבה מאוד אנשים משחקים בו עצמו, בונים דמויות למבוכים ודרקונים, אפילו אם אין להם משחק. לא יודע אם למישהו פה יצא לעשות את זה, אבל אני רואה בזה משחק סולו, כנראה משחק הסולו הכי פופולרי בעולם משחקי התפקידים, לבנות דמויות למבוכים ודרקונים. זה דבר אחד שיש במבוכים ודרקונים, שהוא יחסית עמוק. הדבר השני שהוא יחסית עמוק במבוכים ודרקונים, ואני חושב שהוא המרכז בעצם של מה שהמכניקה שלו נותנת, זה הקרב. ומאוד מאוד חשוב לשים לב איך הקרב בנוי במבוכים ודרקונים. הקרב במבוכים ודרקונים הוא קצת אקס-טריטוריה למשחק התפקידים, כן? לחלק שבו אנחנו מגלמים תפקיד, ומה שאנחנו עושים מוגדר בעיקר על ידי מה שהדמות שלנו רוצה ודברים בסגנון הזה. אנחנו עברנו עכשיו למקום שמה שאנחנו עושים מוגדר בעיקר על ידי האופציות המכניות שיש לנו, ולרוב, שוב, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אפשר לשחק קרב במבוכים ודרקונים, ושאנחנו נתעסק בשאלה, כן, אני קופץ עליו ונתלה עליו, והמנחה רגע עושה חישוב מהר בראש ואומרת, טוב, תביא לי איזה גלגול כזה. אז זה לא מה שהחוקים מגדירים לעשות, החוקים מגדירים זאת מאוד מאוד מכניות, ואפשר אולי לצייר אחר כך בדמיון, אבל יש פה איזשהו נתק בין האירוע, קצת עברנו לאיזשהו סוג של משחק לוח. לדבר הזה יש עומק מאוד מאוד גדול. לחלק גדול ממה שקורה בעצם מחוץ לזה, שזה גם האירועים שקורים, אבל שזה גם כאילו האתגרים שקורים שהם לא אתגרי קרב, אבל גם בעצם לכל התחום של יצירת התוכן, זאת אומרת, מה יקרה עכשיו, זה דברים שהמכניקה לא מתעסקת בהם בכלל. היא לא מתעסקת ב... נגיד, לפתור אתגרים לא קרביים, בסופו של דבר יש מכניקה אחת מרכזית, זה לגלגל קוביה שנותנת תוצאה בינארית, כן? או שהצלחת או שנכשלת, והתוצאה הבינארית הזאת היא גם יש לה נטייה, זה לא חובה, מי ששמע את הפרקים שלנו על לנרטב את מוד, אז קצת דיברנו על זה, אבל יש לה נטייה גם לתקוע דברים עם נכשלים. כלומר, אם גלגול קובייה, מי פה יצא לשחק מבוכים ודרקונים? אוקיי. יצא לכם פעם שגלגול קובייה נכשל ואז לא קרה כלום כתוצאה מזה? ואז פשוט, אוקיי. אז הדבר הזה הוא גם פונקציה מרכזית. שוב, זה לא, אני כן אגיד, אפשר לשחק מבוכים ודרקונים לא ככה. אני, אם הייתי משחק מבוכים ודרקונים, כנראה הייתי מאמץ את מה שנקרא כישלון קדימה, להגיד, תוצאה של קובייה תמיד מקדמת את הסיפור, אבל זה לא מובנה במשחק, וגם זה לא כל כך ידידותי לאיך שהמשחק בנוי, כי ההנחה במבוכים ודרקונים היא שהמנחה בנתה את הכל או את הרוב, כן? כבר בנתה את הדברים שהולכים להתקל בהם, בנתה את האתגרים, והיא יודעת מה האופציות העתידיות. לכן תוצאות של כישלון שנכשל קדימה, שעלול לייצר לנו איזשהו נתיב לא צפוי לעלילה, זה פחות, זה כאילו סותר עוד דברים במבוכים ודרקונים. אם אימצנו את הדבר הזה, אז צריך פתאום לשחרר גם את זה שמכינים את הכל מראש, וצריך להתחיל להתכונן לזה שבעצם צריך להמציא תוך כדי כל מיני דברים, והמשחק לא עוזר בזה, כמו שאמרנו קודם, אין למשחק שום מכניקה שאומרת, אוקיי, אם היה כישלון מהסוג הזה, אז זה סוג התוצאה שקורית. כן? דבר שהוא מאוד מאוד נפוץ במשחקים אחרים, שאנחנו קצת נדבר עליהם פה. נראה לי שהצגתי ככה בתמונה גדולה. עכשיו, כמובן, אנשים משחקים עם מבוכים ודרקונים, הכל. משחקים סיפורי דרמה, משחקים עלילות חקירה, כן, חקירות, כמו שאתה אפילו סיפרת, משחקים עם זה כל מיני דברים. רק שאני אומר שלרוב הדברים האלה, הכלים שמבוכים ודרקונים נותן הם מאוד מאוד מוגבלים. ואנחנו רוצים לדבר על משחקים שנותנים כלים לדברים אחרים. שוב, כן, חשוב לי להגיד, זה לא אומר שמבוכים ודרקונים הוא רע, או שלא לשחק בו. אם אתם נהנים, קודם כל, זה הדבר הכי חשוב, בשביל זה אנחנו הולכים לשחק משחקים. אבל אנחנו רוצים שתחשבו על אופציות נוספות, ומה הם יכולות לעשות שמבוכים ודרקונים פשוט לא עושה. אני רוצה להתחיל אחרי ההרצאה שלי.
אני אגיד ש בימי ראשון אני משחקת מבוכים ודרקונים. בקמפיין קומי בהשראת יישובי עמק חפר. כן, אני נשבעת. אבל בנוסף,
מחוסנת?
מה?
מחוסנת.
ובנוסף, בימי רביעי אני מקליטה פרק שלא קריטי, שבשנה האחרונה שיחקנו לפי החישוב המאוד מהיר שלי כ-15 שיטות שונות?
אני לא מתחייב. אולי.
ספרנו באגם הפעמון.
יש סיכוי.
איזה 9?
יש לי הרבה, אבל כן.
בין 12 ל-15 שיטות שונות בשנה האחרונה. בסדר?
קובל עליי.
אז זה כיף, אבל בסופו של דבר, אם אני אבחר להריץ או לשחק משחק, לארגן משחק ביוזמתי, אני לא אבחר מבוכים ודרקונים. ואני יכולה להתחיל באחת הסיבות העיקריות, שבגללן אני לא אבחר במבוכים ודרקונים. לי חשוב מערכות יחסים מעניינות בין דמויות. ובמבוכים ודרקונים זה בדרך כלל מתחיל בחבורת דמויות נפגשה בפונדק / מקום כלשהו, נפלה עליהם מהשמיים משימה. עכשיו כולנו חוברים לעשות את המשימה הזאת, וזה מה שמאחד אותנו. זה לא מעניין אותי. כאילו, מעניין אותי שיהיה בין הדמויות קשרים שנבנו מראש, שנתחיל מאיזושהי נקודה מעניינת, שהן מכירות מראש, אולי יש ביניהם כבר קונפליקטים, אולי יש משימה שמאחדת אותם, אבל מתחת לפני השטח יש פה איזושהי מורכבות אנושית. כשיש קונפליקטים, יש דרמה, כשיש דרמה, יש עניין. ומה שאני אוהבת.
את יכולה לתת לנו דוגמאות?
אני יכולה לתת לכם דוגמאות. ואני אתן דוגמאות גם מתשוקת התשוקות, שזה משחק תפקידים מדהים ונורא נורא מצחיק בעיניי, בסגנון טלנובלה. המשחק הזה, כמו שאתם בטח יכולים לתאר, בגלל שהוא משחק בסגנון טלנובלה, הוא פחות משחק של קרבות. המהלכים שם יכולים להיות לוחמניים, אבל יותר ברמת מישהו שופך על מישהו כוס יין, סתירה מצלצלת דרמטית באמצע ויכוח, דברים בסגנון הזה.
היו יריות בקמפיין.
היו יריות גם בקמפיין. תשוקות
שאני הרצתי. לגמרי היו יריות.
בשלי...
וחטיפה.
בשלי לא היו יריות, אבל...
אולי שלך יותר הומוריסטי.
אבל הייתה חתונת גייז מהממת.
היו יריות בחתונה אצלנו.
טוב.
האם רצת משחקי
הכס?
אתה תדבר בתורך, טוב?
רצת משחקי הכס בתשוקות התשוקות?
היו יריות.
בכל אופן, מה שבאתי להגיד... ושבתשוקת התשוקות, כשאני בונה את הדמות שלי, אני בוחרת את הארכיטיפ, מסתכלת על הדף שלו, על הפלייבוק, אז יש לי באמת את האופציה הזו, לא אופציה, אני מתבקשת לקשור בין דמויות. אז אני צריכה להשלים שמות של דמויות אחרות, אם בחרתי לשחק את המנהל של בית המלון, אז אני משלימה שם, איקס, אני מוצאת אותו יפהפה ונשבעת שאני אכבוש אותו, ווואי, הוא מכעיס אותי וכו' וכו', אני כבר לא זוכרת את הניסוח המדויק. ואז כבר התחלתי מנקודה מעניינת, כשלכולנו יש קשרים כאלה. אבל כל המשחק הזה בנוי על מערכות יחסים, כך שגם במהלכים הבסיסיים, יש שאלות שהשחקנים נשאלים שבונות את המערכות יחסים והופכות אותם למורכבות יותר.
איזה סוג של פעולות עושים שם, נגיד? זוכרת? אתה שם אותי פה בזה. אבל דברים כמו לגלות אמת נסתרת, כן? פתאום חושפים לחשוף איזושהי אמת נסתרת. כמובן יש לדרוש את המגיע לי, כן? או להתעמת עם הבכירים ממני. כל מיני דברים בסגנון הזה. אבל נראה לי גם חשוב להגיד, זה, אני לא יודע כמה מכם מאזינים קבועים ושמעתם אותנו מפטפטים הרבה על משחקי מנוע אפוקליפסה, מהלכים או הפעולות בעצם של דמויות במשחקי מנוע אפוקליפסה, הן מובנות בצורה כזאת שהן מייצרות לא רק את, הן לא עונות רק על האם הצלחת או לא הצלחת, אלא גם במה בדיוק הצלחת, הרבה פעמים נותנות אפשרויות יותר ספציפיות בדבר הזה, או דברים לבחור מביניהם, וגם הרבה פעמים את ההשלכות לכישלון, לאיזה כיוונים הכישלון ידחוף אותנו, שוב, בהקשר לכישלון קדימה שדיברנו עליו.
כן, בדיוק. אז גם אם אני אנסה להשתמש במהלך, וההטלה שלי לא תצא מרשימה, יהיה לזה... תהיה לזה איזושהי השפעה שהיא מעניינת, דרמטית, והכל בסדר.
ומסייעת למנחה.
ומסייעת למנחה, ומסייעת להתקדמות עלילתית מעניינת. אני משחקת פה במשחק שהוא מנוע אפוקליפסה, אני לא מפחדת שהדמות שלי תמות, אני לא מפחדת לקחת סיכונים, בניגוד למבוכים ודרקונים. איזה כיף. אפשר לעשות מלא בלגן.
אם הדמות מתה, אז היא כמובן, יש כאילו, יש כזה צ'קליסט של באיזה, איך היא חוזרת. כי אם הדמות מתה, אז היא יכולה לחזור אחרי שהיא איבדה את הזיכרון, לחזור אחרי ניתוח פלסטי והחלפת פנים, כל מיני דברים כאלה, כי זה מה שקורה אחרי שמתי בטלנובלה.
מעניין מה התאום המרושע שלה יחשוב על זה, כשהיא תחזור.
יש תאומים מרושעים.
אז זו דוגמה אחת למערכות יחסים מעניינות. אפשר לדבר גם בקצרה ממש על פלאים, ולספר שכן, בפלאים, מעבר לזה שאנחנו קושרים מערכות יחסים מעניינות בין דמויות בצורה דומה, אנחנו באמת משלימים שם של דמות אחרת במשפטים שקיבלנו בפלייבוק שלנו. אנחנו, המנחה בעצם קובעת את מקום המפגש של כל הגיבורי על של כל הדמויות של החבורה, על פי שאלות שיש לכל אחד, לכל ארכיטיפ יש שאלה שונה, ולפי התשובות של השחקנים, בעצם נוצר סיפור, נוצר המפגש הראשוני שלהם.
בעצם מייצרים בעזרת שאלות, יש שאלה לכל סוג דמות, יש שאלה מסוימת, שהשאלות שמחברים אותם ביניהם, בין השאלות מכל סוג דמות, מקבלים איזשהו מין סיפור על מתי הדמויות נפגשו בפעילות שהם נפגשו. זה מאוד מגניב, מי שרוצה לשמוע את זה בפעולה, אז כבר הפרק הראשון שלנו משחקים פלאים עלה, אז כן. אתם מוזמנים להקשיב לזה, וזה די מגניב, אנחנו עושים שם בדיוק את זה. בעצם לא, זה בפרק השני. עשינו את התשובות לשאלות
האלה. עוד מעט הוא יעלה.
עוד מעט זה יעלה, לא משנה.
בקיצור, גם כמנחה וגם כשחקנית, אני מעדיפה מערכות יחסים מעניינות בין דמויות, ואני מעדיפה חופש יצירתי להמציא את הדברים האלה ביחד. יצירה משותפת. דברו אותם.
אני רוצה רגע להעיר, לא, רק להשלים, לגבי, רק נראה לי פרט שחשוב לנו להגיד, משחקים שאנחנו מציגים פה, שנגיד רגע לאיזה סוג של אורך משחק הם מיועדים. אז תשוקת התשוקות מיועד לקמפיין קצר, הוא בנוי לעשות משהו כמו 7-8 סשנים, וזה מגניב להלאה, עשיתי אחד כזה. פלאים בנוי לקמפיינים ארוכים יותר, פלאים יצא לי להריץ בו קמפיין של שנה, והיה אפשר להמשיך, למרות שאנחנו, זה היה טוב לסיים שם. אז זה לגבי הקמפיינים האלה, אתה...
אני?
אתה רוצה לספר לנו משהו?
אז אני מתלבט אם להתחיל, אם כבר התלוננתי כל כך הרבה על חקירות, אם להתחיל משם, או אם או להמשיך.
תתחיל מחקירות ואחר כך אבטר.
למה אתה קורא את המחשבות שלו?
טוב, אז כמו ששמעת, כמו ששמתם לב, אני לא אוהב להריץ חקירות ממבחים ודרקונים, זה התחיל... זה פחות חשוב החוויה שלי, אבל אני מרגיש שהרבה פעמים כל מיני קבוצות של תמיכה ודברים כאלה, אני רואה שזאת נקודה שאנשים נתקעים בה, שמנסים לשאול איך אני עכשיו אתמודד עם זה, שיש לחש בדרגה ראשונה שמאפשר לקרוא מחשבות, ויש לחש בדרגה שלישית שמכריח להגיד את האמת, וכל מיני, זאת אומרת, ממש...
המשחק עובד נגדך.
זהו, בדיוק, המנחה ממש יושבת ומנסה לפתור את הבעיות עוד לפני שהן צצו, במקום פשוט לרוץ עם זה, ובגלל זה אני מאוד אוהב את השיטות שנחצבו מברינדלווד, נקרא לזה. ברינדלווד ביי היא שיטה שאני הרצתי בעבר בפודקאסט, שיעור היסטוריה קצר, הכותב של ברינדלווד ביי הוא ג'ייסון קורדובה, הגאון.
הגאון.
הוא רצה לכתוב משחק של חקירות בלשיות באנגליה הוויקטוריאנית, והוא לא הצליח לכתוב את שיטת החקירה, הוא קצת נתקע, הוא אמר אני לא רוצה עכשיו לכתוב ולשכתב את כל השיטה בגלל שתהיה שיטת החקירה, אז אני אכתוב משחק אחר שיתמקד רק בחקירות, וכשהוא יהיה טוב אני אקח את הקטע של החקירות ואכניס אותו לתוך The Between, שזה המשחק שהוא ניסה לכתוב, אז הוא כתב את ברינדלווד ביי. ברינדלווד ביי הוא משחק שבו משחקים חבורת פנסיונריות, בעיירת קיץ או משהו כזה, שחקורת מקרי רצח בעיירה, עד שבסופו של דבר שהוא כל מקרי הרצח האלה מתאחדים ביחד לאיזושהי אימה קטולואידית נוראית ממימד אחר או משהו כזה, קורה בכל עיירת נופש מדי פעם. אז בלא קריטי הרצתי רק חקירה אחת, מה שאומר שלא נכנסה אימה קטולואידית, הרצתי לקבוצה הביתית, אז כבר כן הרצתי קמפיין שלם, שקמפיין שלם הוא משהו כמו 5-6 חקירות רגילות, ואז החקירה האחרונה של האימה הקטולוידית, זאת אומרת, זה משחק יחסית קצר, אבל לא מאוד. ושם
זה בעצם... זה היה איזה חצי שנה, לא?
כן, אבל אנחנו משחקים פעם בשבועיים, שעתיים כל מפגש, זה לא...
שכנעת.
ואז הפתרון של אותה... אוקיי, אני צריך קודם כל להסביר את המכניקה. אז מה שקורה זה שבמקום שהמנחה תשב ותמציא איזושהי תעלומה מאוד מסובכת, עם כל הרמזים וכל הדברים שיובילו אל הרוצח, מה שעושים זה בעצם להמציא רק את הרמזים. בזמן ההרצה...
ואת מה קרה? כאילו, ואת מה נתוני הפתיחה?
כן, יש את סצנת הרצח, ויש את 3-4 לוקיישנים שקשורים בזה, וכל מיני דמויות בלי שחקן, ורשימה של רמזים, שהרמזים גם לא קשורים לדמות ספציפית או לזירת רצח ספציפית, למשל את ההרפתקה שרצתי כבר 3 פעמים, אני חושב, גם באיזשהו כנס, וגם לכם, וגם לקבוצה שלי. פעם היה רמז של דף עם מספרים עליו שהם מצאו בכיס של חשוד אחד, ופעם זה היה על הגופה באיזושהי חנות דגים, וכל פעם הם מציעים את הרמז במקום אחר, והרמזים מצטברים, עד שיש לחבורה מספיק רמזים, ואז הם עושים סצנה כמו בסרטי בלשים, שמגיע הבלש הפרטי ומספר על כל הרמזים שהוא מצא, ואיך בדיוק הם מובילים אותו לפתרון הבלתי נמנע של הפרשה. תחשבו על הרקול פוארו למשל. אז עושים כזאת סצנה שהם לוקחים את כל הרמזים, והם יושבים וממציאים...
השחקנים.
כן, השחקנים יושבים, וממציאים פתרון שכל הרמזים הם חלק ממנו, והוא עובד. ואם הם מצליחים, ואז הם מגלגלים קוביות לראות אם זה באמת נכון, אז אם הם מצליחים, אז זה הפתרון של התעלומה. ואז צריך כמובן לתפוס את הרוצח, יש גם לזה איזושהי מכניקה. ובתעלומה האחרונה, שהיא התעלומה האל-טבעית, הם בסופו של דבר החליטו שהפתרון של התעלומה הוא שעוד מתחילת הקמפיין הם היו מאופנטים על ידי הקאט, והם בעצם אלה שיביאו את סוף העולם, ואז הם הלכו וחיסלו את כל הקאט. אחת מהן היה לה מהלך שהוא קצת... כל השמות של המהלכים מבוססים על סדרות טלוויזיה משנות ה-80, אז לה היה את המהלך מגייבר, היא בנתה מקלע שיורה סכום, הם הרגו את כל הקאט, זימנו מפלצת נוראית, ורחבו על הכתפיים שלה בזמן שהיא הרסה את כל העולם.
למה זה כל כך טוב?
זה הם המציאו, אני לא עשיתי כלום.
מדהים.
רגע, את זה לא אפשר לעשות במבוכים ודרקונים, אתה אומר.
אפשר, הכל אפשר.
זה בכותרת.
אז, אבל אפשר לשמוע מתיאור הקמפיין שאמרתי שהוא היה די הומוריסטי, אז יש כבר כמה שיטות שמבוססות על המכניקה הזאת, ולא כולן הומוריסטיות. ממש לא מזמן התחלתי לקרוא שיטה בשם סילט ורסיס כסחף או משהו כזה, מבוסס על איזשהו פודקאסט, איזשהו תסקית רדיו שכזה, ושם מסתובבים באיזשהו ארכיפלג בדיוני בעולם שבו יש המון אלים והם אלים אמיתיים, עולם שהוא כמו שלנו, מודרני.
רק עם אלים שצריך להקריב להם בני אדם.
עם אלים שצריך להקריב להם בני אדם.
בשביל לקבל את הכוחות שלהם.
יש מדי פעם בפרקים של הפודקאסט איזה מישהו שהוא מנהל, איך אומרים ויג'יל בעברית? הוא עושה מין שידור רדיו מרתוני מסיבות דתיות, עד שהוא יתמוטט באולפן וכל מיני דברים כאלה. ובאמת יש, כאילו זה... יש שם תיאורים קשים ודברים כאלה, זה לא לכל אחד הפודקאסט הזה, אבל מה שיפה בשיטה זה שלא צריך להכיר את הפודקאסט בשביל לשחק בה, אז הנה, זה משהו שהוא לגמרי אימה, והוא עובד, והוא עובד.
עכשיו תורי.
ילד.
מה הגניב אותך במפריקת?
מה שהגניב אותי, סתם. ממה אני אתחיל? אני אתחיל מפיירברנדס או מבליידס? אני אתחיל מפיירברנדס. אז המשחק שאני רוצה לדבר עליו, אין לי אותו בצורת חוברת, יש לי אותו בצורת משחקונים מתורגמים לעברית, אבל זה המקורי קניתי כ-PDF, אז אני שרוצה להסתכל עליו. אוי, סליחה. יש עוד עותקים אם רוצים. קיצור, פיירברנדס... זה משחק של וינסנט ומגיי בייקר, היוצרים של עולם האפוקליפסה, וזה משחק שמשחקים בו גיבורי טייסי מקות כאלה של אנימה, בתוך איזה עולם מרוחק שנמצא במלחמה קולוניאלית בין אצולה מקומית לבעלי הון מהחוץ ומורדים מקומיים. וזה משחק שהמטרה המוצהרת שלו, למרות כל הפוליטיקה הזאת, זה לא לעשות דווקא פוליטיקה. מטרת המשחק היא ליצור תסבוכת חברתית. התאהבו באויבות שלכן, קרטו ברית עם היריבות שלכן, הילחמו כנגד החברות שלכן. אז זה משחק שהוא סוג של אופרת סבון עם יריות ופיצוצים. מה שמאוד מאוד מיוחד במשחק הזה, ושוב, זה גם כן משחק שיצר הרבה מאוד משחקים שהלכו בדרכו, זה ש... קודם כל זה משחק ללא מנחה, זה משחק שבו כולנו בעצם שחקנים, כולנו משחקים דמויות, ואיך שאנחנו משחקים את המשחק הזה, זה שיש סבב בעצם, בכל סבב תור של אחד מהשחקנים, ואז השחקן הזה בוחר אחד מכמה משחקונים שיש למשחק הזה, וכל משחקון כזה הוא כלי ליצירה של סוג מסוים של סצנה, וגם לפתור אותה בצורה דרמטית ומעניינת. כשהסצנות שיש פה במשחק זה ויכוח ער, מרדף, שיחה סביב אוכל, ריקוד, כולן נגד כולן, זה גם כן קרב, דו קרב, זה קרב רק של שניים, וכמובן, אם זה לא היה ברור, כל דבר שהוא כאילו כאן מפגיש שניים, אז יש פה איזושהי שאלה של כמה זה אינטימי, כמה זה כאילו, כי אנחנו פה כל הזמן מתעסקים בתסבוכת החברתית, יש לנו זמן גנוב יחד, שזה ממש זמן אינטימי ביחד, ויש לנו אימות טקטי, שזה אני חושב זה שבו הורגים את החברים. יש משחקון אחד שבו הדבר העיקרי שקורה זה שנלחמים אחד נגד השני, וכל אחד מקריב את הדבשים שלו בשביל לנצח.
נשמע כמו קרב טקטי.
נשמע כמו...
אימות טקטי.
אימות טקטי, בדיוק. אז מה שקורה בעצם במשחק הזה, זה שאנחנו... הוא יוצר איזושהי מין תמונה במקום, אני יודע מה, הסיפור הרציף, נגיד, שיש לנו במבוכים ודרקונים, ואני חושב שבהרבה משחקי תפקידים אחרים גם, שבו אנחנו מספרים מה קורה עכשיו, מה קורה אחר כך, מה קורה זה, יש פה משחק שמייצר לנו בעצם מין סצנות סי, רק של המפגשים בין דמויות שהם, עכשיו זה הקרב הכי חשוב, עכשיו זה איזשהו מרדף דרמטי, עכשיו זה שיחה סביב אוכל, ואת מה שקרה בין לבין, איך אנחנו מחברים את מה שקרה בסצנה הקודמת למה שקורה עכשיו, זה בעצם אנחנו עושים איזושהי שיחה עם כמה שאלות כאלה בין משחק למשחק, כדי לחבר, או בתחילה של משחק חדש. זה משחק מאוד מאוד מגניב, הדבר העיקרי שקורה בו בעצם זה שאנחנו יושבים ביחד סביב החוברת הזאת, סביב משחקון ספציפי, ועונים יחד על שאלות וממחיזים חלקים, לפעמים גם מטילים איזה קובייה או מישהו עושים איזה הצבעה, יש כל משחקון עושה משהו אחר, כן? יש משחקונים שבהם למי שלא משתתף יש תפקיד בתור קהל, הוא צריך לתת נגיד ציון בוויכוח ער, אז הקהל נותן ציון מי יותר משכנע בוויכוח. וזה משחק מאוד מאוד מגניב, הוא משחק שאני חושב שהוא מאוד מאוד יפה בעיניי בזה שהוא לא מנסה לעשות הכל, הוא לא מתיימר, הוא נותן חוויה מאוד מאוד ממוקדת של דרמה פוליטית וחברתית בתוך הרקע הזה, נותן את רגעי השיא שלה, ואני חושב שהוא מיועד לקמפיינים קצרים, אני יודע, אפילו קצרצרים, אני יודע, לי יצא להריץ את זה ב6-7 מפגשים, להריץ, לשחק, בעצם אני גם השתתפתי. אפשר גם כמובן לעשות את זה one shot בלי שום בעיה, בכיף.
ובדיוק המשחק לשלוף בימים שבהם מישהו חולה,
זה נכון.
ואי אפשר לשחק, אז יאללה, משחקים עכשיו פיירברנדס, לא צריך ללמוד אותו מראש. והוא מעולה וכיפי, ואל תפספסו את ההזדמנות לשחק במשחקון של הריקוד, שבנוי כמו איזה ריקוד נשף כזה, שהזוגות מתחלפים באמצע, ואחר כך חוזרים חזרה, ולוחשים אחד לשני משהו באוזן, והכל מאוד מאוד דרמטי ומעניין, וכיף ומצחיק.
יש לכם שאלות?
יש שאלות בקהל?
כן, דותן. תשאל אבל לתוך המיקרופון.
איתי, בתור הבן שלך, אתה חינכת אותי מספר שנים לסנוע את D&D. בכל חיי אמרת לי, אל תשחק D&D. זה משחק נוראי.
תגליות.
תגליות, אכן.
אמת אפלה.
מה השאלה?
מדוע בגדת?
מדוע בגדתי במי?
בי.
שיחקת.
אתה שיחקת D&D. אתה שיקרת לי כל חיי. מדוע?
אם לא הייתי משחק D&D, לא הייתי יודע שאני לא אוהב לשחק D&D.
יפה. שאלות נוספות.
שאלות שפחות מנסות להביך את איתי.
או שמנסות להביך את איתי. למה פחות?
כל סוגי השאלות מתקבלות פה.
אני רוצה להביך את איתי. איזה מהם? זה? כן.
טוב, אין שאלות.
לא תן הצביע על פיירברנדס, ושם יש לנו אותו בבית, אז כן, יש לנו אותו בבית.
אין להם שאלות.
אין להם שאלות, אז אני אמשיך לדבר. אז ככה, עוד סיבה שאני כנראה עדיף להריץ או לבחור לשחק משחקים ללא מנחה בשיטות שהם לא מבוכים ודרקונים, היא שאני מאוד אוהבת את אפשרויות האלתור שנפתחות לי כשאני משחקת במשחק שמעודד יצירה משותפת. פחות מגניב אותי שיש מנחה או מנחה, גם אם הם אני אגב, זה לא משנה, שישב ותכנן ועשה את הפרפ שלו שעות, ויש איזושהי עלילה שהיא כבר מתוכננת, והוא יכול להיות המנחה הכי מהמם והכי קריזמטי ומצחיק, ושיחקתי עם כאלה, זה היה לי מאוד כיף, אבל לי ממש ממש כיף שיש לי את האפשרות להשפיע גם על יצירת העולם, גם על הקשרים בין הדמויות, על ההתפתחות העלילתית, ולא רק על הדמות שלי, כדי לשמור על זה שאני לא יערוס למנחה שלי את התוכניות. בהקשר לזה, רציתי לתת דוגמה את חוקי הבסיס של מנוע אפוקליפסה, שמעודדים בדיוק את הדברים האלה. אז אחד מהם זה לשאול שאלות ולהשתמש בתשובות.
עקרונות.
עקרונות. כן. עקרונות הבסיס, המנחה, המנחה, החיים של מנוע אפוקליפסה. כשאני שואלת את השחקנים שאלות ומשתמשת בתשובות שלהם, כדי לפתח את העלילה בכיוון הזה. אני גם נותנת להם להרגיש חלק, הם יוצרים, הם מאלתרים, הם ממציאים ונהנים תוך כדי בדרך כלל. וגם אני מבינה מה יותר מעניין אותם. כלומר, אני לא באה להעביר פה את החוויה שמעניינת אותי כמנחה, והם צריכים להתאים את עצמם לזה. לא, יש פה יצירה משותפת, וזה בדרך כלל עובד לטובת כולם.
אני יכול להוסיף על זה משהו?
בטח.
אני חושב שהמון המון, אני לא יודע כמה יוצא לכם להסתכל נגיד על כל מיני פורומים של שאלות ועזרה בענייני מבוכים ודרקונים, המון המון מהעיסוק במבוכים ודרקונים, זה שאלות על איך אני כמנחה, משאיר את השחקנים בתוך הפרפ שלי. איך אני דואג שהם לא יצאו לי מהפרפ? ואני מבין למה השאלה הזאת עולה, כי ההנחה היא שהדברים מוכנים, ומה שלא מוכן, המשחק לא יעזור בו. זאת אומרת, אם לא הכנת את זה מראש, אז רק אם תשלוף עכשיו בכוח מוכחה המדהים. עכשיו, המוח שלי לא כזה מדהים. אני מאוד מאוד אוהב שהמשחק נותן לי אפשרויות ונותן לי דברים שידרבנו אותי למחשבה בזמן אמת. אני גם לא כל כך אוהב להכין דברים מראש, אז זה גם כן מסתדר.
לא, זה לא רק העניין של שעכשיו אני אצטרך לעשות משהו שלא הכנתי מראש, גם שכל ההכנה מראש הייתה סתם.
כן.
והכנה מראש לפעמים הרבה עבודה.
כן, לא כולם אוהבים את זה גם.
לא חייבים לעשות הרבה עבודה. הייתה לי תקופה שממש השקעתי המון לפני כל סשן מבוכים ודרקונים, והייתי מכין את המפות של המבוכים בגודל שכאילו קנה מידה של מיניאטורות, מדביק את זה על קאפה, חותך את החדרים, ואז כל פעם שנכנסים לחדר חדש מניח את החדר לשולחן. זה היה מטורף. לא חייבים לעשות ככה, אל תהיו כמוני. אבל גם במפגשים רגילים הייתי עובד לא מעט בשביל להכין את המפגש הקרוב.
כשאני הנחיתי פאת'פיינדר, אז אני חושב שהשלב שהבנתי שפאת'פיינדר זה לגמרי לא בשבילי, זה השלב שבו אני התחלתי להריץ את זה עם כאילו, בלי פרפ, בלי תכונות של מפלצות, ושכאילו אני יושב וכאילו מנפיץ כמה נקאפ יש למפלצת כשמתחיל הקרב.
אתה רימית.
בשביל עצמי. כן, כי קצת הרגשתי כמו שהייתי ילד בזה, והסתכלתי למחברת ריקה, ועשיתי כאילו אני, יש לי את התשובות למורה. לא אוהב את זה כל כך, אבל עשיתי את זה, אבל הבנתי שזה כנראה לא בשבילי.
אבל לרמות זה משהו שהוא מקובל במבוכים ודרקונים.
בשביל זה יש מסך מנחה.
כל עוד אתה מעמיד פנים, אתה שומר על הפיקציה שהכל היה מוכן מראש, אז אתה בסדר.
לגמרי. אבל כשאתה מכין סשן בוונור, אז אתה לא מכין את העלילה מראש, נכון?
אני לא מכין כלום.
אתה לא מכין כלום, כי גם אתה אלעד, אבל גם כי בוונור כתוב בפירוש לא להכין את העלילה מראש, לתכנן רק את האיומים,
כן.
ושהם יבואו לידי ביטוי, רק אם החבורה לא תמנע מהם. כלומר...
הם יבואו לידי ביטוי, אבל החבורה יכולה לנסות לעצור אותם. בגדול, החשיבה של וונור, שזה עוד משחק שחבל שלא הבאנו, יש אותו בעברית, מאוד מאוד מומלץ, בעצם תרגום של עולם, של עולם המבוך לעברית, ובוונור יש כלים מאוד מאוד נחמדים להכנות, שהם מאוד מאוד ממוקדים. לצורך העניין, הרעיון הבסיסי הוא, המנחה לא מכינה מה הולך לקרות, אלא היא מכינה מה כל מיני איומים ואויבים מתכננים לעשות, ואיזה שלבים הם יתקדמו בהם אם השחקנים לא יעצרו אותם. אז זה כל מה שצריך לדאוג, אני לא צריך לדאוג מה השחקנים יעשו, להפך, השחקנים יעשו מה שהם רוצים, וזה בדיוק התוכנית. וכמובן ישפיעו על ההתקדמות, כי מה שהם יעשו יכול להשפיע על האיומים שיצרתי, וגם זה לא איזה מכניקה נוקשה כזאת, כאילו אין שום בעיה ליצור איומים רק עם כמה נקודות כלליות כאלה, ואז לאבות את זה תוך כדי משחק, זה מה שאני עושה בדרך כלל. זה מגניב.
כן, בעיקרון לתת קודם כל דגש על מה שהשחקנים המציעים, ולאפשר להם לעשות את זה, וזה יותר חשוב מהעלילה המתוכננת שלא הכנו. בוונור.
אני אולי אגיד על זה עוד משהו אחד. זה גם קשור לבסיס, מבחינתי, לבסיס הכיף שלי במשחקי תפקידים. הדבר שאני בא לעשות במשחקי תפקידים, זה ליצור סיפור יחד עם חברים. אני אפילו קצת סולד מהציפייה לפעמים שקיימת, של אתה המנחה, ואני הרבה פעמים המנחה, לא תמיד, אבל אתה המנחה, תבדר אותנו. אני רוצה ליצור יחד עם אנשים, אני רוצה לעשות משחק שמעודד את זה ומאפשר את זה, אז זה הדברים שאני מחפש.
גם כשאנחנו מנחים משחקים בכנסים, אנחנו מביאים משחקים בדרך כלל ללא מנחה, ונהנים יחד עם מי שבא לשחק איתנו.
מי שיבוא לשחק איתי היום, אנחנו נשחק...
השנה השקטה.
השנה השקטה, אני לא יודע מי נלחם.
שחקו עם אלעד.
מי נרשם לזה? איתי, מה יקרה?
לא, אני לא נרשמתי לסתקת.
לא נרשמת לסתקת יש את
זה. אני רוצה לדבר על איזושהי פינה של שיטה מאוד ספציפית, פינה מאוד ספציפית של שיטה ספציפית. באופן כללי, אני לא אמליץ על השיטה הזאת, למרות שהיא אחת השיטות האהובות עליי, כי אני מרגיש שזאת שיטה שלא תדבר למשהו כמו 90% משחקני התפקידים. לשיטה קוראים טורצ'ברר, אני מחזיק עכשיו את הספר ביד, זאת המהדורה הראשונה, יש לי גם את המהדורה השנייה בבית, זה פשוט הרבה יותר נייד. וזאת שיטה שהיא בעצם לא מאוד שונה במה שמנסה לעשות, ממהדורות ישנות של מבוכים ודרקונים, משחקים כאן הרפתקנים, ממש כאילו קוסם לוחם, כהן גנב, אלף גמד זוטון, שהולכים למבוכים וחוזרים משם עם כסף, אבל הם...
אבל לא מספיק.
זהו, אבל בניגוד למבוכים ודרקונים הם חוזרים עם לא מספיק כסף, והם מאוד סובלים שם במבוך. זה משחק מאוד נישתי, בואו נגיד. אבל מי שאני רוצה לדבר עליו בקשר למשחק הזה, ואם תרצו לשאול עליו שאלות אחר כך אני אשמח לענות. לי מה שחשוב במשחקי תפקידים זה לגלם את הדמות, אבל לגלם את הדמות בצורה שהיא משמעותית. ואני, למשל במבוכים ודרקונים, במהדורה החמישית יש לנו את הרקע של הדמות, איזושהי מכניקה חדשה שנכנסה לדעתי, אני לא מכיר את מהדורה 4, לדעתי במהדורה 5 זאת מכניקה חדשה שהיא נותנת את מאיפה הדמות הגיעה, ונותנת קצת אופי ומטרות ודברים כאלה, אבל בסוף לא הרגשתי שנעשה שימוש בזה. ויש גם את הנטייה שנמצאת כבר בכל המהדורות, וגם זה משהו שאני בדרך כלל לא מרגיש כאילו באמת משפיע על המשחק. אני לעתים רחוקות קרה לי שנתקלתי באיזושהי דילמה כשחקנים מבחינים ודרקונים, ואמרתי רגע, איך הנטייה שלי תשפיע על מה שהדמות שלי תרצה לעשות כאן. אז מה שקורה בטורצ'ברר זה שלכל דמות יש את תכונות האופי שלה, ותכונות האופי הן גם חיוביות וגם שליליות. נראה אם אני אצליח למצוא בזמן אמת איזה, את רשימת תכונות האופי, חבל שלא שמתי סימניה, אבל אפשר להשתמש בתכונות האופי לשני הכיוונים. אפשר להשתמש בתכונות האופי כדי לעזור לעצמי, אם אני עקשן ועכשיו אני צריך לטפס על הקיר הזה וזה קיר חלק, אז אני אגיד לא, אני עקשן ואני אעשה כל מה שאני יכול בשביל לטפס על הקיר הזה, ואני אקבל עוד קוביה או שתיים לזריקה שלי, תלוי כמה אני עקשן, זאת אומרת, אם יש לי נקודת עקשנות אחת או שתיים. ומצד שני, אני יכול גם להשתמש בתכונות שלי נגדי, שלא יודע, עכשיו מגיע השליח של המלך, והוא רוצה לקרוא לנו להגיע למשתה. אבל אני עכשיו, מאוד חשוב לי, לסיים פה את המבוך שאני נמצא בו, אני מאוד עקשן, אז אני עכשיו אוריד לעצמי קוביות בגלגול של האם השליח מוסר לנו את את ההזמנה או לא, ואני בסופו של דבר, זה אומנם יפגע לי בדמות, אבל אני כן מרוויח מזה, אני מרוויח פה איזשהו משאב שנחוץ במקומות אחרים במשחק, ושזאת הדרך היחידה להשיג את המשאב הזה. זאת
אומרת, להשתמש בתכונות
להשתמש בתכונות האופי של הדמות כנגד עצמה. וזה אומר שמי שלא יביא את האופי של הדמות שלו לידי ביטוי בצורה שהיא משמעותית למכניקה, ימות מתשישות בסופו של דבר, כי לא יהיה לו איך להתרפא, לא יהיה לו איך לבשל אוכל במחנה, לא יהיה לו איך לשנן לחשים, או מה שזה לא יהיה.
זה מאוד טרגי.
זה משחק מאוד טרגי. הוא כל כך טרגי, התפרקה לי קבוצה שלו ממש השבוע. באופן מפתיע, 50% מהשחקנים רצו להמשיך, שזה הרבה פחות ממה שחשבתי שירצו להמשיך במשחק הזה. אני חושב שמי שמתלהבים ממנו יאהבו אותו מאוד, ומי שלא ישנאו אותו מאוד.
אני חושבת שאני אוהב אותו מאוד.
אני לא בטוח שאני אוהב.
יפה. אני אדבר על החבר הזה, אני אדבר על להבים בעלתה. להבים בעלתה. להבים בעלתה הוא משחק שבו משחקים חבורת פושעים נועזים בעיר פנטזיה אפלה מלאה ברוחות ומוקפת בשדה ברקים כזה. ומה שעושים באמת זה פושעים בתוך עולם נורא. והדבר שמאוד מאוד מיוחד במשחק הזה זה שהוא מובנה בצורה שנראית לי יסודית שונה מאיך שהרבה מאוד משחקים מסורתיים בנויים, בזה שהמשחק בעצם בנוי מפאזות שונות. אפשר לומר שבמבוכים ודרקונים יש פאזות שונות, רק שהן לא מאוד מאוד מובנות, כי נגיד במבוכים ודרקונים יש דאונטיים, נגיד באופן כללי, יש הרפתקה באופן כללי, אבל הדברים האלה מוגדרים בצורה מאוד מאוד אמורפית, וגם לא ברור מה בדיוק הדברים שעושים. עכשיו אנחנו בדאונטיים, האם יש דברים שעושים בדיוק?
מה זאת אומרת? אבל אם אני משחקת מבוכים ודרקונים, אז אני פשוט הולכת לישון, ואז אני בריאה, ואז אני יכולה לעשות הכל שוב, לא?
בסדר, אבל זה לא...
מפקנים.
זה לא היה הנקודה, אבל שרציתי לדבר עליה, אלא על ה...
הלו?
הכל בסדר. המשחק בנוי בפאזות בעצם, שהמבנה הבסיסי שלהם, הייתי אומר, קודם כל יש שתי פאזות גדולות, אחר כך יש עוד כל מיני דברים קטנים, יש את הפאזה של הסקור, זאת אומרת, לעשות איזשהו שוד או פשע כלשהו, וזה מתנהל עם סט כללים אחד של שוד שהוא בנוי בצורה שהוא קצת מתחיל בזה שאנחנו בונים אותו, כאילו יש משהו לעומת הרעיון נגיד הבסיסי במבוכים ודרקונים שהמנחה עכשיו הכינה את האתגר הבא, אז פה אנחנו מדברים על מה הפשע הבא שהשחקנים רוצים לעשות, וזה השחקנים, מה הדמויות רוצות לעשות, מה הדבר הבא שהם רוצים לעשות. איך הם הולכים לעשות את זה בגדול, ויש לנו איזה מבחר של אפשרויות, יש לנו שש אפשרויות לשיטות לבצע פשע, ואנחנו בוחרים את זה. אז אנחנו בעזרת כמה שאלות מגדירים עוד כמה דברים על מה הם כבר יודעים ומה לא, ואז אנחנו מגלגלים גלגול כדי לראות כמה ההתחלה הייתה מוצלחת של של השוד, ואז אנחנו נכנסים כבר ישר לאקשן. כשאם היה גלגול טוב בהתחלה, הם כבר עברו אולי את האתגר הראשון, והם נמצאים ככה יותר עמוק בתוך הניסיון שלהם לעשות את השוד, את הרצח, את החטיפה, את התמסך, את העסקה. אבל אם נכשלנו, אז אנחנו נמצאים בהתחלת המשימה, ואנחנו עמוק בצרות כבר עכשיו. וזה מאוד מאוד מגניב. זה בעיקר מגניב כי בתוך המשחק עצמו יש המון המון כלים לצאת מצרות גם, או לצאת מצרות בלי נזק קבוע, נקרא לזה ככה. בתור שחקנים יש המון המון דרכים של להשיג עוד קוביות על ידי זה שאנחנו משלמים סטרס נגיד, ושסטרס זה הדבר שבסופו של דבר יכול לגרום לנו לטראומות, אנחנו לא רוצים טראומות, אנחנו גם אולי גם קצת כן רוצים טראומות, כי טראומות יכולות לעזור לנו לקבל נקודות ניסיון. בקיצור, יש הרבה מאוד דברים שקורים בשלב הזה שנועדו לייצר שוד משוגע, מגניב, מצחיק ולא מתוכנן מראש, כולל פלשבקים, נגיד, לעשות פלשבק לדבר, להכנה הקודמת. לא צריך להחליט מראש מה הציוד, אנחנו מסמנים את הציוד שאנחנו רוצים תוך כדי, כשאנחנו צריכים אותו במהלך המשימה. אז זה לגבי השוד, ויש לנו את הדאונטיים, שהדאונטיים בעצם מייצר לנו איזה מין סדרה של אירועונים כאלה, של לגלגל הסתבכות. שזה מין, נקרא לזה, המנוע של העלילת המשך של המשחק. אחרי שסיימנו שוד, נגיד, אנחנו מגלגלים הסתבכות, ואנחנו רואים איזה סוג של אחת מכמה אפשרויות של דברים קרו לדמויות, וזה קשור כמובן לכמה הם בצרות באופן כללי. זה גם איזה נתון מכני. עכשיו אנחנו רואים, אולי עכשיו יש איזושהי כנופיה יריבה שמסתבכת איתם, אולי זה בכלל שוטרים חטפו מישהו שלהם, אולי הם מתחילים מלחמה עם כנופיה אחרת התחילה איתם מלחמה, אולי דרשו מהם תשלום, כל מיני דברים בסגנון הזה. אחר כך יש לנו לטפל במה שנקרא המידות הרעות, לכל דמות יש מידה רעה, איזשהו הרגל רע ו... אני לא יודע מה, היא מכורה למשהו, היא רק רוצה לעשות רק את הדבר הזה כדי להירגע, ואחד מהדברים שעושים בדאונטיים זה נרגעים, מורידים סטרס על ידי זה שעושים את הדבר הזה, וזה גם כן מקור אפשרי, גם זה איזשהו צבע, כן? כל דמות עושה משהו אחר, כן? אני הולכת לאכול עוגות,
מגנוב עוגות. אבמה אם היא אוהבת פחממות.
בדיוק. אבל זה גם אופציה להסתבכות נוספת, כן? כי זה מין משחק הזה, אתה יכול לקבל כמות מסוימת של סטרס, אבל אפשר גם להסתכן ולנסות לקבל, נגיד לרפא את כל הסטרס, ויכול להיות שאתה תקבל, שיצא לך over-indulgence, שזה כאילו, וזה מייצר עוד איזושהי הסתבכות. אחר כך יש כל מיני דברים שהדמויות יכולות לעשות, להתאמן, להשיג לעצמם כל מיני נכסים, ללכת לרפא את עצמם כאילו מפציעות, ועוד כל מיני דברים כאלה, ולעבוד על פרויקטים ארוכי טווח, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי דמויות בעצם מייצרות איזשהו פרויקט ארוך טווח כזה. עכשיו, השילוב בין הדאונטיים הזה לבין השוד הזה, יוצר כמעט איזשהו סוג של דפוס שהוא דומה יותר אני יודע מה, סדרות פרוצדורליות, נגיד, כמו סדרות, אני יודע מה, של משטרה, סדרות של זה, שבהם יש לנו איזשהו מין, יש לנו איזושהי תבנית קבועה, אבל מה שקורה בעצם הוא כל פעם שונה. ואני יכול להגיד רגע שלי, כמנחה, מעבר לזה שזה באמת משחק נורא נורא כיף בכל מה שקורה בו, פשוט הוא ממש כיף, הקטע הזה של הבהירות לגבי מה קורה עכשיו ואיזה אופציות, איזה אופציות עכשיו הן רלוונטיות בכלל, מאוד מאוד עוזר לי. לי זה חיים קלים, אני מאוד אוהב את המשחק הזה.
גם אני.
תשחקו בו. וגם אותו הקלטנו אז. עשינו מלא משחקים, אתה רוצה להגיד משהו על אבטר? סתם כי אפשר גם שאנחנו נחתור לסיום עוד מעט.
אין משהו ספציפי, כאילו אין איזה נקודה שאני רוצה להעלות דרך אבטר, פשוט אבטר עושה המון דברים, נכון? אז אבטר מבוסס על אבטר סדרות האנימציה שאינן אנימה, כי אני מעצבן כזה. אין לי בעיה שתקראו להן אנימה, פשוט אין אמריקאיות אז אני לא קורא להן אנימה.
תודה, איתי.
לא, כי אנימה זה קיצור של ג'פנימיישן.
אוקיי, אוקיי.
זהו, אני נהניתי. אז לא אבטר היצורים הכחולים מפנדורה, אבטר האנשים ששולטים ביסודות בעזרת כוחות מנטליים, וזה מנוע אפוקליפסה, אז יש פה...
קרוב משפחה של פלאים.
כן, קרוב משפחה מאוד קרוב של פלאים למען האמת, הם שניהם מאותה הוצאה, ואפשר לראות שהם די לקחו את פלאים והוסיפו עליו עוד דברים, גם הורידו ממנו כמה דברים. מבחינת לשחק את הדמות, אני מאוד אוהב את זה שיש בו את המנגנון של האיזון. לכל דמות, לכל פלייבוק במשחק, יש איזשהו איזון בין שני עקרונות, שהעקרונות הם לא ממש הפוכים אחד מהשני.
הם במתח.
הם באיזשהו מתח, כמובן שעכשיו אני לא מוצא את הפלייבוקים בשביל לתת דוגמאות.
זה נהוג.
מה זה?
קח את הזמן. אנחנו נערוך את זה.
אנחנו נערוך את זה, אפילו שזה לייב.
כן, ברור שאני אערוך את זה, מה אתה חושב?
אז יכול להיות למשל מכילה מול פעולה, שקצת קשה לי להסביר את המתח כאן, זה פלייבוק שאין במשחק שלי כרגע.
תיקח אחד שחשבת עליו.
אחד שחשבתי עליו, בוא נראה מה...
הנה, היה שם עוד משהו.
יו, זה ארט יפה.
מה?
ארט.
כן, ארט מאוד יפה, הוא רובו לקוח מתוך הסדרה, אבל יש גם כמה דברים. אז בפלייבוק The Adamant, שאני לא יודע שלתרגם את זה לעברית, המתח הוא בין איפוק לתוצאות. האם אני עכשיו אצור את עצמי, או שאני אלך עד הסוף ואביא את התוצאות שצריך, ולא משנה מה המחיר.
יש מכניקה שנוגעת לזה.
יש המון מכניקה שנוגעת לזה. קודם כל, יש את הסקאלה של האיזון, שהיא נעה בין 3 לצד אחד ל-3 לצד השני, היא מתחילה ב-0, ואז אפשר להזיז למישהו את האיזון שלו, אפשר לגרום למישהו לצאת מהסקאלה, ואז הוא בעצם, זאת אחת הדרכים להביא זמויות, להוציא אותן...
להוציא אותן מהסקאלה של האיזון.
הן מאבדות את האיזון, ואז כשאני אחזרו לאיזון, אז כבר ה... המרכז שלהן יהיה יותר לכיוון שאימנו הן יצאו, ולא ממש באמצע. אפשר, כשמבצעים מהלכים, אני יכול להגיד שאני מתבסס על אחד העקרונות שלי, ואז לקבל את ה... אם עכשיו אני בפלוס 2 תוצאות, ואני עכשיו הולך להשיג תוצאות עם איזושהי תכונה שיש לי במינוס 1, אז אני אומר, לא, אני פה משיג תוצאות, אני מגלגל עם פלוס 2, לא עם מינוס 1. ואפשר גם להזיז לאנשים אחרים את האיזון שלהם, ולהזיז לעצמך את האיזון. יש המון מכניקה והמון מהלכים מסביב לאיזון הזה, וזה אומר שהאופי של הדמות והקונפליקטים של הדמות הם לא רק איזושהי שורה על הדף שכדאי לזכור להשתמש בה, אלא הם חלק מהמשחק שאי אפשר לא להשתמש בו. ויש גם למי שמכירים את פלאים, יש את איך נקרא המהלך המאוד חזק של כל פלייבוק,
רגע האמת.
כן. רגע האמת. אז יש מהלך מקביל לרגע האמת, הוא נקרא רגע האיזון, ובשביל להפעיל את רגע האיזון צריך להיות מוזן. אם אני עכשיו בפלוס 2 תוצאות, אז לא, אני צריך עכשיו להוריד את התוצאות שלי, ללכת לכיוון האיפוק, לפני שאני אוכל להפעיל את רגע האיזון שלי.
זה מגניב.
כמובן שכמו כל משחק מנוע אפוקליפסה, גם יש קשרים בין הדמויות, ויש את זה שהמהלכים... דוחפים אותי לעשות דברים, ועוד משהו שאני אוהב פה זה שהמשחק בעצם מתמקד באיך לקדם את הסיפור, ולא במה בדיוק הדמויות יכולות לעשות. שמעתי הרבה תלונות עליו על זה שאם אני עכשיו קשף, אז אין לי
יכולות
רשימת יכולות של אני יכול להעיף אבנים, או שאני יכול ליצור מדרגות מאבנים, ועכשיו אני צריך ללמוד את הטכניקות שאני רוצה ואת הטכניקות שאני לא רוצה. אז קודם כל זה לא נשמע לי כל כך כיף להיות מוגבל. יש פה את המהלך להשתמש ב... כשפות, או אם אני לא כשף, להשתמש באימונים שלי, כי סוקה למשל הוא לוחם, הוא לא כשף. ואז אני יכול לתאר, אם אני כשף אדמה, אז אני אתאר כל דבר שאני רוצה.
כן, חשוב להגיד שכאילו דמויות פה מוגדרות היכולת של, של דמויות לא מוגבלת פה על ידי השאלה אם הם כשפים או לא.
כן, זאת אומרת, אין פלייבוק של כשף אוויר או פלייבוק של כשף אדמה, כל פלייבוק יכול להיות איזה כשף שהוא רוצה להיות.
או לא כשף.
או לא כשף, כן. ואם אנחנו בקרב, אז שם כן יש איזושהי חשיבות למה אני יודע לעשות, ובאמת יש בספר איזושהי רשימה מצומצמת של יכולות קרביות של הכשפות, שדרך שם גם באופן עקיף לומדים את הכשפויות המוזרות, כל מיני בלאד בנדינג שהיה לקטרה, או היכולת לשלוט במתכת או דברים כאלה, זה באמת עובר דרך שם. או הריפוי למשל, נכון. מה? מתכת?
כן.
כן, שאלו פה על כשפות מתכת, אז כן, כשפות מתכת, כן, כשפות מתכת היא חלק מכשפות אדמה.
נראה לי שהערנו את הקהל, יש לכם שאלות על אבטאר?
רגע, מי שרוצה לשאול שאלות, לשאול לתוך המיקרופון. צריך לדבר ממש בקרוב למיקרופון הזה.
שחר סגי, ולגבי אבטאר, שיחקתי בי לקמפיין באבטאר.
איזה כיף, יש לך שאלה?
שיחקתי אייקון. שיחקתי את האייקון. זה פלייבוק של האייקון, מהפלייבוק. והיה לי תנין זיקית מחמד בשם לוקי.
מעולה.
בא בבנימין.
מעולה.
מעולה.
יפה. יש לנו עוד שאלות על אבטאר? או סתם בכלל, כי נראה לי שאנחנו ככה...
הנה דותן.
דותן רוצה לשאול אותנו עוד שאלה. תשאל אבל לתוך המיקרופון.
לתוך המיקרופון. ולא להביא...
אלא אם כן זה התרלה. עכשיו הוא עוצר. זאת כן התרלה.
לשלוף את האוויר מהריאות של האויבים שלך עם כשפות אוויר נחשב כאילו כמו כשפות דם וכשפות ברזל?
לא ראיתי התייחסות ספציפית לזה, ראיתי איזשהו קומיק שבו באמת היה דבר כזה. אני חושב שזה אפשרי. אין התייחסות אבל לדברים האלה.
טוב, אז שלום, בלי קרוב אביב. רציתי לשאול, קודם כל, על המשחק הזה.
את Firebrands.
נכון. Okay. רציתי לשאול עוד מקודם. קודם כל, האם אני אוכל לקחת גרסה אחת הביתה, להמשיך להסתכל על זה, זה ממש מרתק אותי.
בוא נדבר על זה
נדבר
אחר כך.
נדבר על זה אחרי זה.
בוא נדבר על זה.
דבר שני, איך יודעים שהמשחק הזה נגמר? זאת אומרת, אמרת שהם משחקים את זה יותר מפעם אחת. זאת אומרת, פעם אחת סבבה, שעה, שעה וחצי, אין בעיה. אבל אמרת ששיחקת איזה 6-7 פעמים, איך אתם התקדמתם בכלל עם העלילה, אם כל פעם זה הרי מתחיל מחדש או משהו?
אבל זה לא מתחיל מחדש, אנחנו כל פעם מייצרים סצנה חדשה. כל פעם זה סצנה אחרת, ואז אנחנו שואלים בתחילת הסצנה, אתה תראה גם שיש פה את ה... בתחילה של כל סצנה יש כאילו את החלק של איך הגעתם לכאן. זאת אומרת, אנחנו מתחילים כל סצנה בלהגיד מה הם, כאילו... אני חושב על התוצאה של זה, כמו, נגיד, תחשוב שיש איזו סדרת אנימה מטורפת של מקות, אבל אתה עכשיו רואה ביוטיוב את הקאט, את הקאט של הקטעים האולטימטיביים, כן? אתה רואה עכשיו את השעתיים של רק הדברים, את רק סצנות הסי. אז זה מה שאנחנו משחקים פה.
זה ממש מגניב. אוקיי, כל המשחקים פה ממש מגניבים. רציתי לשאול האם יצא לכם אישית, להרבב גרסאות, כאילו, ואם כן, אז אם היה לכם איזה ניסיון מגניב כזה של כל גרסה פה הרי היא התמקדות במשהו אחר שהוא קיצוני כזה, שהוא משנה את הדרך שבו משחקים D&D.
הוא לא משנה את D&D, הוא עושה דברים אחרים פשוט.
כן, הוא עושה דברים בתוך זה, כן, בתוך העולם הזה. אבל אם יצא לכם לשלב גרסאות, סתם מתוך סקרנות.
כן, כן. אז
אני אחזיר לכם את המיקרופון.
קודם כל אני אגיד על מה שאנחנו בטוח עשינו, ואחר כך אני אחשוב קצת אם יש דוגמאות נוספות. אנחנו משחקים, אתה מאזין ללא קריטי? יצא לך להאזין? אוקיי, אז הנה אני אספר לך, אנחנו בשנה וקצת האחרונות מקליטים בעצם משחק מתמשך, אנחנו קוראים לו אגם הפעמון, שהוא מין קמפיין שבו כל פעם אנחנו משחקים במשחק אחר. ומתחבר לקמפיין אחד, אנחנו עכשיו התחלנו משחק של פלאים, שיחקנו שם כבר להבים בעלתה, נראה לי שבמשחקים שפה זה מה ששיחקנו, אבל שיחקנו שם עוד כל מיני משחקים. פיירברנד שיחקנו, אבל לא באגם הפעמון. לא, זה לא היה אגם הפעמון. שיחקנו פיירברנד, זה נכון. ובהחלט אחד מהדברים שאנחנו נהנים בדבר הזה, זה לראות איך סיפור מקבל את הצבע קצת של המשחק. אתה משחק משחק אחר ומקבל דברים אחרים לעולם גם. אנחנו שוב, זה גם עולם שאנחנו יוצרים ביחד תוך כדי המשחק. אז אחרי ששיחקנו את להבים בעלתה, אין מה לעשות, זה נעשה עיר של פשע, העיר שלנו. וזה הולך איתנו עד היום. ודתות, נכון? כאילו, אחד מהדברים זה שכל משחק בעצם נתן לנו עוד איזשהו נדבך, וזה מאוד מאוד מגניב. ברמה של ממש לקחת כאילו, נגיד, מכניקות ממשחקים שונים ולערבב אותם, חסר לנו פה את עמית, שהוא עוד שותף שלנו בפודקאסט שלו הגיע היום, אז שהוא מאוד מאוד אוהב לעשות את זה, הוא אוהב לקחת, הוא נגיד בכיף לוקח משחקון עכשיו מתוך זה, מכניס את זה לתוך המשחק מבוכים ודרקונים שלו בלי שום בעיה. ואני חושב שזה אפשרי.
זה יכול להיות מעולה.
יצא לי לעשות דברים כאלה בקטנה, אתה יודע, לגנוב מהלך נגיד, יצא לי לגנוב מהלך מפלאים לבנור, יצא לי לעשות כל מיני דברים כאלה בקטנה, אבל אני אוהב משחקים, אני אוהב שמשחקים שהכינו אותם בשבילי כבר.
אני אוהב למשל אם יש איזה משהו שצריך איזה פלשבק או משהו כזה, אמנם לא עשיתי את זה במבוכים ודרקונים, אבל כן עשיתי את זה בקמפיין אחר שהרצתי, שהייתה איזושהי נקודה שהיינו צריכים להבין מה הדמויות עומדות למצוא באיזשהו מקום ואיך הדבר הזה הגיע לשם. אז עשינו סשן של משחק אחר שנקרא פולו, משחק שאני מאוד אוהב, שיש שתי הקלטות שלו בפודקאסט, ופשוט הם שיחקו איזשהן דמויות בלי שחקן מהקמפיין, וראינו לאן הן הולכות, ומי מהם שורד ומי לא, וכך ידענו מה הם מצאו בדיוק במקום שאלה והם הגיעו, בסופו של דבר.
אני יכולה להגיד ששיחקתי קמפיין מאוד מאוד ארוך, שבאיזשהו שלב הייתי קצת מתוסכלת מזה שאין קשרים מעניינים בין הדמויות, ואנחנו פשוט ממשיכים לאיזושהי משימה ארוכה וכזה. ואז במקום לבוא ולהגיד, לא כיף לי, אמרתי, אולי נכניס את מכניקת הקשרים של ונור לתוך המשחק שלנו, אפילו שהוא כבר באמצע. בוא נקשור קשרים בצורה מעניינת. בוא, כאילו. זה לא קרה בסוף, אבל לא בגללי.
אבל היה רעיון. אני כן יכול להגיד, בפרקים שלא קריטי, יש לנו שני פרקים כבר שהקלטנו על לנרטב את מוד, לקחת מכניקות נרטיביות למוד. אנחנו לא ממליצים על זה, ממליצים ששחקו משחקים אחרים, אבל אם אתם רוצים, אפשר. ונתנו רעיונות לזה. אני רציתי להגיד עוד משהו, אבל לפני הזה, שכחתי. זה קורה. יש לנו עוד משהו לומר?
אני אישית מרגיש ש
מיצינו את הנושא הזה.
כיסינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי.
כיסינו.
ועוד כמה.
אז מה אתם אומרים?
הפיזיקאים עובדים עכשיו לחשב את הכיוונים הלא אפשריים שמהם כיסינו את הנושא.
תודה לקהל.
תודה.
תודה שבאתם.
אז מה אתם אומרים? רגע, נעשה את זה. אז מה אתם אומרים? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי!
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 לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו, פיוצ'ר דרטי מאת קווין מקלאוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר לתמוך בקיום הפודקאסט דרך הפטריון שלנו, www.patreon.com/lokriti. את לא קריטי יוצרים עם בר ברזילאי, עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
יש לנו דרך לסגור את הדבר הזה שאנחנו לא נקבל את הסאונד מהם? כן, אבל שם אפשר לסגור שם.
דף דמות לכפר?
לא, אני אומר, את איפה הייתי, אתה צריך להגיד לתוך המיקרופון.
איפה הייתי?
כן. בסטונטופ.
זהו.
באקשואל פליי, בסתיו.
כן.